דף סמך א' עמוד א', אנחנו חוזרים על דברי המשנה. אומרת המשנה, המוכר את הבית לא מחר יציע, ואף על פי שהיא פתוחה לתוכו. אז אנחנו כבר אתמול הזכרנו את דברי היד רמה, שאומר שיש סיבות למה אנחנו מחלקים את הבית משאר הדברים. אז מבואר פה שבמקרה כזה, למשל, שיש דברים שהם חולקים רשות לעצמם, כמו יציע, כמו חדר, אז מכיוון שהם חולקים רשות לעצמם, הם לא חלק מהבית, ולכן אם אדם מוכר סתם ולא פירש איזה תשמישים הוא מכר, אז הוא מכר את הבית בלבד, בלי אותם תשמישים שהם חולקים רשות לעצמם. או כמו בסיפה של המשנה וכן במשנה אחרי זה, יש דברים שיש להם שימוש בפני עצמו, כמו גג, כמו בור, כמו דוט, ששם אנחנו גם באים ואומרים, כיוון שהם עושים שימוש לעצמם, אז לכן הם חלוקים מהמהות של הבית. לאור זה אומרת המשנה, המוכר את הבית לא מחר יציע, כפי שמיד הגמרא תבאר, שיציע זה מקום שהוא נמוך יותר מהבית, והמקום הנמוך יותר הזה שם היה משמש, כמו נקרא לזה, ארון, מניחים שם חפצים, ואף על פי שהיא פתוחה לתוכו, אפילו שהיציאה הזה פתוחה לתוך הבית, אין לזה חלק מן הבית, ואם הוא לא פירש, אז זה לא נמכר עם הבית. ולא את החדר שלפנים ממנו, אמרנו, זה כמו מחסן, אפילו שעוד פעם החדר הזה, הכניסה שלו זה מהבית, ומשתמשים דרך הבית, ואין לו דרך אחר, אלא מהבית, אבל מכיוון שהוא שימוש שנעשה כרשות לעצמו, אז לכן הוא לא נמכר עם הבית.
מה שמדובר במשנה זה
בית.
בית.
כל בית. בית שעומד למכירה. ולא את הגג, בזמן שיש לו מעקה גבוה 10 טפחים. גג כזה, שיש לו מעקה גבוה 10 טפחים, הוא חשוב בפני עצמו, הוא לא בטל הבית, ולכן אנחנו באים ואומרים שהוא חולק רשות לעצמו, הוא לא נמכר עם הבית. מי אמר? הסיפור נכון, אבל ההנחה היא לא נכונה. כתוב פה לא ככה. כתוב פה לא ככה. נכון. רב יהודה אומר, אם יש לו צורת פתח, אף על פי שאינו גבוה 10 טפחים, אינו מחור. אומר רב יהודה, גם גג שאין לו 10 טפחים, מעקה. אבל מכיוון שיש לו צורת הפתח, כפי שהתפארת ישראל מסביר, בכניסה לגג יש צורת הפתח, זה עושה אותו מקום חשוב לעצמו, או כפי שיש רוצים לומר, כמו במבוי צורת הפתח, אבל לא כניסה כזאת שהיא ערובה לגג, שאז אנחנו אומרים שהגג בטל הבית. אבל כשיש לו כניסה עומדת בפני עצמו, אפילו שאין בו 10 טפחים, גם כן איננו מחור עם הבית. אומרת הגמרא, מה יציע? מבררת הגמרא, מה זה נקרא יציע? רב יהודה אומר דין לעצמו. יכול להיות שתנא קמא לא מסכים עם זה. רב יהודה סובר, תנא קמא תולה את זה רק במעקה. רב יהודה אומר צורת הפתח, חולק. שואלת הגמרא, מה יציע? מה זה יציע שעליו המשנה מדברת? עונה הגמרא, הכה בבבל תרגימו אפתה. הרשב"ם לומד בניין נמוך אצל הבית מצידו או מאחריו, שבמקום הזה אמרנו שמניחים חפצים. הריף במקום אומר שהכוונה היא לעלייה שמעל הבית, וזה אנחנו באים ואומרים, הוא לומד את זה מכוח הגמרא שלמדנו אתמול בדף סמך. בכל אופן, העלייה הזאת היא לא חלק מהבית, ומכיוון שהיא לא חלק מהבית, אז היא לא מחורה עם הבית. רב יוסף אמר, בתקה חלילה. בתקה חלילה, אומר הרשב"ם, זה גם משהו כמו הפתה, רק זה סמוך לבית, דהיינו כמו שמקובל היה לעשות בכניסה לבית, זה החדר שלפני הכניסה לתוך הבית. החדר הזה, היו עושים אותו חלונות חלונות, והחדר הזה, חדר שעשוי חלונות חלונות, והחדר הזה, בן אדם שחם לו, יוצא החוצה להתקרר, וכדומה, וכיוון שזה עשוי לנוי ועשוי להכר, שזה לא שימוש ממש כמו בבית, לכן זה לא חלק מהבית וזה לא נמכר ביחד עם הבית, אלא אם כן פירש. אומרת הגמרא, למען דאמר הפתה לא מזדבנה, כל שכן בת כחלילה לא מזדבנה. אם אתה אומר שהפתה, שבעצם זה דבר כזה שאמרנו שהוא סתום והוא דומה מאוד לבית, והתשמיש לו זה תשמיש לבית, ובכל זאת אנחנו באים ואומרים שהוא לא חלק ממחר הבית, אז ודאי שהבת כחלילה, שזה נפרד משימושי הבית ואין לו שימוש כמו בבית, אז זה ודאי אנחנו באים ואומרים שזה לא מחור, שהרי הוא עשוי לנוי, הוא עשוי להכר. לאידך, למאן דאמר רב יוסף בת כחלילה, אבל הפתה מזדבנה, וכך באמת נפסק בהלכה. כך אומר הרמב״ם, עריף, השולחן אורוך, שכמו רב יוסף, שבת כחלילה לא נמכר עם הבית, אבל הפתה, מה שאנחנו מדברים לפי בבל, זה כן נמכר ביחד עם הבית. אגב, מבאר את הגמרא, תני רב יוסף, שלוש שמות יש לו. אומר תוסות למעלה, שלוש שמות יש לו, אף על גב דקרא קאי דייציע דמציטין כבר פירש. זאת אומרת, אנחנו לא באים עכשיו לדבר על היציע של המשנה. היציע של המשנה מבואר. מה יציע? בבל, רב יוסף. עכשיו הגמרא רוצה לדבר על הפסוק. בפסוק מבואר, כשבנה שלמה את בית המקדש, אז היה שם יציעים שמיד נבאר. ועל זה הבאה הגמרא ואומרת, לאותם יציעים של בית המקדש יש להם שלוש שמות: יציע, צלע, תא. ושלושתם הכוונה לדבר אחד. יציע, דכתיב היציע התחתונה חמש באמה רוחבה. כתוב במלאכים א', כששלמה בונה את בית המקדש, היציע התחתונה חמש באמה רוחבה, והתיכונה הכוונה האמצעית שש באמה רוחבה, והעליונה שבע באמה רוחבה. כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחוז בקירות הבית. אז אנחנו בקצרה מדברים, כיוון שזה לא מסכת מידות, אנחנו רק משאילים את העניין. בבית המקדש, כשבונו שלמה בנה את הבית, אז היה יציע, דהיינו חדרים, שהיו בעצם כמו מחסנים לצורך כל מיני שימוש של מקדש. וחלק היה שם יין לנפחים, חלק היה שמן למנחות, בחלק היה לנו שם המנחות עצמם, כלים למקדש. זה היה בצד צפון, דרום ומערב. היו 38 תאים, כפי שאומרת המשנה במידות. לא בתוך הבניין, בעל ההיכל. זאת אומרת, היה את ההיכל, וסביב ההיכל מבחוץ היה את החדרים. כאשר המבנה היה חמש חדרים, קומה ראשונה. כן. חמש חדרים קומה ראשונה, חמש חדרים מעליהם קומה שנייה, ועוד חמש חדרים מעליהם קומה שלישית. זה היה בצפון ובדרום. ובחלק המערבי מאחורי קודש הקודשים היה עוד שמונה תאים כאלה, יציעים כאלה, מחוץ, על הכותל החיצוני. סך הכל היה 38 תאים. עכשיו, ברמה עקרונית... לא, מבחוץ. מבחוץ. מבחוץ, בהיכל. יש היכל, סביב ההיכל מבחוץ עשו חדרים, כאשר רוחב, כך מפואר פה בפסוק, היציע התחתונה, הרוחב היה חמש במה. מה? זה היציעים, זה החדרים, המחפנים שהיה לנו במקדש, שעמדו על הקיר של ההיכל. עכשיו, ברמה העקרונית, כדי לייצר כזה חדר, צריך לעשות נקב בכותל, ובנקב הזה שמים את הקורות וסוגרים קומה. אחרי זה עוד פעם כזה נקב וקומה שנייה. זה היה צריך להיות העיקרון. שלמה המלך, כדי לא לעשות חור בתוך הקיר, אז הוא עשה את המבנה של הבית, של ההיכל, כמו מדרגות. הווה אומר, היה לנו קומה, נכנס פנים האמה, קומה נוספת, נכנס פנים האמה. ואז על הכניסה הזאת של האמה היו מניחים את הקורות, ובזה סוגרים תקרה ויוצרים רצפה לקומה שמעליה. מה? היה כותל, היה כותלי ההיכל. הכותל בבסיס היה שבע אמות, עלה חמש, נכנס אמה פנימה, עלה חמש, נכנס אמה פנימה, עלה חמש, נכנס למה פנימה. בקיר החיצוני היה קיר שהיה בו קיר אחד זהה. לא היה בו, היה חתיכה אחת ישרה, שבפנים עשו נקבים ועל זה הכניסו את הקורות. אבל בכותל של ההיכל, שעליו היה צריך, לא עשו חור, אלא סמכו עליו את הקורות. אז אם מסתכלים על הפסוק, זה מה שנאמר בפסוק. אומר הפסוק, היציע התחתונה, החדר התחתון, חמש באמה רוחבה. למה? כי כותל ההיכל היה שבע, והיה מרחק חמש, שזה עד הקיר החיצוני, והקיר החיצוני היה עוד שש אמות. אחרי זה קומה מעל, מה קרה? והתיכונה האמצעית, שש באמה, כי באותו רגע שהכנסת אמה פנימה בהיכל, אז בעצם גדל החדר. אותו דבר, והשלישית, שבע באמה רוחבה, כי שוב נכנסת אמה פנימה, אז קיבלת רוחב שבע. למה? אז הפסוק מסביר, כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה, מדרגות הוא עשה סביב הבית, הוא לא עשה כותל ישר ונקב בתוכו, לבלתי אחוב בקירות הבית, כדי שלא יצלחו לנקב בקירות הבית ולהניח את הקורות בתוך הנקב, אז הוא בנה את זה במבנה של מדרגה, וככה הניחו את הקירות על גבי אותה מדרגה. הנוגע לענייננו, כתוב פה היציע, זאת אומרת היה לנו את אותם מחסנים, והפסוק קורא לזה יציע. כמו כן צלע דכתיב, זה כבר מדבר ביחזקאל, שם הנביא מתנבא על בניין בית שלישי לעתיד לבוא. דכתיב והצלעות צלע אל צלע שלוש ושלושים פעמים. זאת אומרת, לעומת הבית שבזמן שלמה שהיה 38 תאים, כי כפי שאמרנו 15 בצפון, 15 בדרום, 8 במערב, בחלק המזרחי שאיתו נכנסים להיכל, שם לא היה יציאים, בבניין הבית לעתיד לבוא יהיה רק 33 אותם חדרים. והפסוק מכנה את זה צלע. אומר על זה הרשב"ם, ופשטי דקרא בתאים הירא. אם תעיין בפסוק תראה שפשטות הדברים מדבר על התא. תופות במקום אומר, וכתיב בהיקרא ולא היו אחוזים בקירות הבית, ובקרא דיציע כתיב לבלתי אחוז בקירות הבית, שמע מינה דצלע ויציע חדו. אז טוב, זאת אומרת שלומדים את זה כמו גזרה שווה מפסוק לפסוק. תא דכתיב והתא קנה אחד אורך וקנה אחד רוחב, ובין התאים חמש אמות. אז אמנם תוספות מביא שתי פירושים משלו, אבל הרשב"ם אומר פשוט, קנה אחד אורך היינו שש אמות, שכן מידת הקנה כדי מפורש ביחזקאל, והיציע התחתונה קאי דהיינו על הקומה האמצעית דהוויה שש אמות. והיא בהתאמה, ואם תרצה יש לי מקור אחר לזה שזה נקרא תא, מהכה ממה שכתוב כותל ההיכל שש, מדברים על החלק שאחורי קודש הקודשים. כותל ההיכל שש אמות, והתא העובי הרוחב והתא שש, והכותל החיצוני כותל התא חמש. אז שוב אנחנו רואים שמדברים על התא, והתא והחדרים הדברים. זאת אומרת שיציע צלע ותא זה דבר אחד, נקודה. מי שיעיין שם ברש"י, יראה שרש"י כותב ביחזקאל בפרק מ"ב פסוק ג', אומר רש"י שהוא לא ידע לקבל להסביר פשט בפסוק. הוא לא ידע להסביר פשט בכל הפרשה שם, הוא אומר שהוא גם לא קיבל מרבותיו, אלא כך הראו לו מן השמיים. ומה שהוא פירש, הוא פירש על מה שהראו לו, כך רש"י אומר בלשונו, על מה שהראו לו מן השמיים. אמר מר זוטרא, חוברת הגמרא לדין שלנו, אמרנו שאדם שמוכר את הבית לא מחר יציע. אמר מר זוטרא, והוא דעה וארבע אמות, על איזה יציע אני מדבר? שסתם אדם שמוכר את הבית ולא פירש, לא כולל בתוכו את היציע, כאשר היציע הוא מקום חשוב לעצמו. מה ההגדרה של מקום חשוב? דלת על דלת אמות, פחות מדלת על דלת זה לא מקום חשוב. אמר לרבינה למר זוטרא, לדידך דאמרת הדעה וארבע אמות כדי שיהיה מקום חשוב, אלא מעטה בסיפה של הפסוק, בסיפה של המשנה, בדף סמך דלת, גבי בור דתנן לא את הבור ולא את הדות, אף על פי שכתב לו קברומה, אפילו שהוא כתב לו שהוא נותן לו את העומק של הבית ואת הגובה של הבית, הכנה מיהווה ארבע אמות אין, היא לא לא? האם גם שם נבוא ונאמר ופשטות זה לא יעלה על הדעת? כי בדרך כלל בור נורמלי שהיה בתוך חצר של אדם, בור זה המבנה שמעל הקרקע, דוד זה המבנה שמתחת, בכל אופן, המבנים הנעל זה מבנים שהיו פחות מדלת על דלת, כי זה בדרך כלל שימש לצורך שתייה בבית, לא היה צריך לעשות אותו כל כך רחב. עונה הגמרא, הכי אשתה וכי אפשר לדמות את המקרים? הטעם, הטש משתלחות והטש משתלחות. כשמדברים על בור ודוט ליד בית, בור זה שימוש לעצמו, דוט זה שימוש לעצמו, בית זה שימוש אחר לגמרי. אז השימושים מחלקים, ולכן מחר את הבית, לא מחר את הבור. הכה ביציע ובית, אידי ואידי חטש מישהי, ומכיוון שיש להם בעצם אותו סוג שימוש לבית, אז היא עבדה לדמות חשיב לעצמו, ואז באמת לא נמכר עם הבית. והיא לא, לא חשיבה, ואם הוא לא דלד על דלד, אז הוא לא חשוב לעצמו, ואז אנחנו רואים שהוא כן נמכר כחלק מן הבית. ומכאן באים הראשונים במקום, ומתחילים לדון מה קורה לגבי חדר. הגמרא דנה לגבי יציע שצריך שיהיה דלד על דלד. מה הגדרה של חדר? אז יש שרצו לבוא ולהוכיח משיטת הרשב"ם. הרשב"ם אומר בשורה הרביעית מלמעלה, החדר, אף על פי שהוא לפנים מן הבית, הוא פתוח לדרכו, ודריסתו לבית, דקייבן דאין תשמישו כשל בית שאינו עשוי וכולי, זאת אומרת, שהגדרה של חדר זה לא כמו יציע. וכך הגמרא תגיד תכף ומיד, שיש הבדל בין יציע לחדר, והרשב"ם אומר בשורה האחרונה למטה, חדר העשוי לשמירת ממונו, ואינו דומה התשמיש לשל בית. זאת אומרת שרואים ששיטת הרשב"ם שחדר זה דומה לגג, לבור, שאנחנו לא רואים את זה כתשמיש בית, ואז לא צריך שיהיה דלת על דלת, כי עצם השינוי, השימוש, מחלק את הדברים, כמו שאמרנו בבור. יש אבל כאלה שרצו לומר, וכך זה מופיע בהלכה, מחלוקת שולחן אורך ומרמו, שבאמת אנחנו כן מחשיבים את החדר כמו היציע, וצריך שיהיה לו דלת על דלת. ומכאן יש את שיטת הרמב״ם מחודשת, הרמב״ם אומר שלגבי גג צריך שיהיה דלת על דלת, ולכאורה גג זה ודאי שימוש שונה, כבר עמד על זה במרכבת המשנה, ושם צריך לראות בהרחבה את הדברים. רק סליחה, מה? כמו הכספת. הרשב"ם אומר למעלה בשורות הצרות, בשורה השנייה, שאינו עשוי אלא להצניע שם חפציו לשמור כמין תיבה. הארגז כזה, הכספת שלו. והרשב"ם למטה מביא, ואינו דומה התשמיש שחול, אז מה אומר? עשוי לשמירת ממונו. זה כזה מחסן, שבתוך המחסן הזה גם היו מניחים את הכספת של האדם, את הארגז שלו. אומרת הגמרא. לא, הפוך, לא מוזכר מהגדלים. שימוש שונה משל בית. היציע יש יותר שימוש שדומה לבית מאשר השימוש של החדר. למדנו במשנה ולא את החדר שלפנים ממנו. כשאדם מוכר סתם את הבית, הוא לא כולל את החדר. וזה מיד שאלת הגמרא. השתא יציע לו מבדוון, חדר מבעיה. אומרת הגמרא, אם היציע, שיש לו תשמיש שווה לשל בית, ובכל זאת אתה אומר שהוא חולק מקום לעצמו, והוא לא נמכר עם הבית, אז החדר שפחות יש לו שימושי בית, כמו שאמרנו שאפילו לשמירת ממונו, ודאי שהוא לא נמכר עם הבית. ותשובת הגמרא, אין אכן אמי, ודאי שזה משנה מיותרת, והייתי יודע את הדין של חדר גם בלי לפרט. לא צריך, למה בכל זאת התנא בא וכן שנה לנו דין חדר? דאף על גב דמצר למצרי אברוי כדרב נחמן. מסר אחר לגמרי. מה קורה כשבן אדם בא למכור בית? אז בעצם איך הוא מוכר את הבית? הוא תוחם אותו במיצרים. הוא בא ואומר, תראה, מצד מערב ועד הבית של שמעון, מצד מזרח ועד הבית של לוי, מצד צפון ועד הבית של יהודה, מצד דרום ועד הבית של יששכר. ככה בן אדם מציין לעצמו את הממכר שהוא הולך למכור, מסמן את הדבר. ברגע שהוא עושה מיצרים, הרי בתוכו נמצא גם החדר, בתוכו נמצא גם היציע, אז היה מקום לטעות ולומר שכיוון שהוא תחם לו את זה במיצרים, אז החדר כן נכלל בתוך המכר. ועל זה החידוש שלנו, דאף על גב דמצר למצרי הברואי. כדי רב נחמן, דאמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, המוכר בית לחברו בבירה גדולה, אף על פי שמיצר לו מיצרים החיצוניים, מיצרים הרחיב לו. כמו שאומר הרשב"ם בשורה הראשונה מהשורות הצרות, שלא ידע לפרש ולומר חדר שלי הוא ממערבו של בית. דאין זה מיצר הניכר לאנשי העיר, והילקח כתב מיצרים הניכרים. יש דברים שזה גלוי לכל. כולם יודעים עד הבית של, ועד הבית של, ועד החומה שנמצאת בצד צפון. כשיש לך מיצר ברור, אז את זה מציינים. ואל תתה לחשוב שכל מה שנמצא בתוך המיצרים זה חלק מהמחר, אלא אם הוא לא פירש וכתב סתם בית, אז החדר, היציע, לא נכללים בתוך המחר. מה זה בירה גדולה? מה? מיצרים הרחיב. הגדילו את המיצרים כדי לתת לו את הקנה מידה של המקום. ובשביל זה צריך את החידוש. זה בדיוק החידוש של המשנה. שמכיוון שאנחנו, עוד פעם, אם היו יודעים לסמן, כמו שנגיד היום, מדברים על שטח 130 מטר וכולי, יש לך דברים מדוקדקים. לא היו מסמנים ככה, אלא היו מדברים בגדול. כשאני רוצה להגיד קנה מידה כלפי העיר, אז אני אומר, עד הגדר של ראובן, עד הבית של שמעון, עד השדה של לוי, ולכן, כיוון שאין לי דרך אחרת לתת לו את המיצרים, אז אני לא אומר שכוונת המוכר להכניס את זה בפנים, ועוד מעט נוכיח על מה זה מתבסס. איפה רב נחמן נמצא? לגבי בירה גדולה, מסביר הרשב"ם, בית גדול הוא, ופתוחים לו בתים סביבותיו, ואין הבירה עשויה לתשמיש אלא לישיבה והילוך בני הבתים, והכל בית אחד הוא כדכתיב הבירה אשר הכינותי. אני חושב שאם היינו צריכים לתרגם את זה בשפה שלנו כיום, הייתי קורא לבירה גדולה משהו כמו לובי. דהיינו, אם נדבר על מקומות כאלה שהמבנה, אנחנו היום רגילים לובי בתור כניסה לבניין, אבל זה היינו אך. אם נדבר על מקום שיש לו רק גינות גן, דירות גן, אז יש לובי, כמו בבית הערכה. יש לך לובי, הלובי הזה לא ישנים שם, לא מתרחצים שם. הלובי זה מקום שיושבים שם, הולכים שם, שותים קפה שם, זה לא מיועד למגורים. זה הגדרה. יש פה בירה גדולה, שסביב הבירה הגדולה ישנם בתים בתים. הוא מכר לו עכשיו בית בבירה, הוא לא מכר לו את הלובי של הבניין. ואז אנחנו באים ואומרים שאפילו שהוא אומר לו בירה, אנחנו באים ואומרים שזה לא כולל את הלובי, אלא זה מדבר רק על הבית עצמו ולא על הלובי. למה? כי מיצרים הרחיב לו. אומרת הגמרא, תסביר לי את הדברים. היכי דמי, תספר לי בדיוק את המקרה. הבנתי עכשיו על מה מדובר, תסביר לי מה הוא אמר. אילי מדי קראו לי לבית בית ולבירה בירה. אם העולם לבית קורא בית ולבירה ללובי יש שם בפני עצמו בירה, אז ברור שכשהוא מכר לו בית הוא לא כולל בפנים את הלובי. פשיט, הבית זווין לבירה לא זווין לי, לא צריך את רב נחמה, זה דברים פשוטים. אלא דלבירה נמי קראו לי בית כולי זווין לי. ואם ההגדרה באמת שכשאדם אומר בית זה כולל את הלובי, אז ודאי שהלובי הוא חלק מהמחר, כמו שהתוספות מזכיר בשיטת הריבם. אלא דכולה על מה כשמזכירים בית סתם כל הבירה משמע, וכשרוצים להזכיר בית אחד בלא בירה צריכים לפרש ולומר בית אחד בלא בירה. אני אומר, אם כן אפילו לא מצר מיצרים החיצוניים כולה זווין לי, כי הוא אמר לו בית זה בית, זה כולל את הבירה. ואם הוא לא אמר לו לא בירה, אז זה חלק מהבירה. אומרת אמר לו צריכה דרו בקר לי לבית בית לבירה בירה, והיא קנה מדי לבירה קראו לי בית. מהו דתי מקו לזווין לי? היה מקום לבוא ולמר שאמר אני מהמיעוט. אומר הלקוח, אני הבנתי שכשאתה אומר בית, בית זה אצלנו כולל את הבירה. התשובה היא כמש מלאם, ופה מחדש רב נחמן, מדהבל אלה מכתב ולא שיירית בזווין העלין כלום, ולא כתב שמה מן השיורי שייר. אני מה תסביר בהמשך, שחזל התקינו שאדם שמוכר בית לחברו, אז הוא צריך לבוא ולומר אני מוכר לך את הבית, ואז הוא צריך לפרט ולומר לו שהוא לא שיירית בזביני, לא השארתי במחר, קדמוי כלום, שום דבר לא השארתי ברשותי. ואם אדם מוכר בית ולא כותב את זה, פירושו של דבר שהוא כן שיער לעצמו. מה הוא שיער? כי אומנם יש כאלה שקוראים לבירה גם בית, ואני שיערתי ולכן לא ציינתי שמכרתי הכל. לכן אומר רב נחמן, אז מה הוא כן עשה? מיצרים הרחיב לו, הגדיל את הגודל. שואל מי התוספות במקום, כפי שהגמרא תשאל בדף העזיים לגבי המוכר את הספינה, אז שם המבואר, אדם שמוכר את הצמד, האם הוא בחר את הבקר, לא מחר, צמד זה מה שמחבר את הבהמות ביחד. ולמה לדמים מודיעים? בוא נבדוק כמה הוא שילם. לפי המחיר אני אוכל להגיד לך אם הוא קנה בית או קנה בית ולא בי. אומר תוספות, כפי שאנחנו יודעים, בקרקע, אז יש שיטת רבנן שהורגים הרבה יודעת ואומרים סתם שלא אומרים דמים מודיעים. אבל אנחנו פשטות באים ואומרים, קרקע לא שייך הודעת דמים. כי אנחנו יודעים שיש בן אדם שיש לו לפעמים צורך או רצון בדבר מסוים, אז הוא מוכן לשלם הרבה יותר מהמחיר האמיתי שלו. לקרקע, נכון? קרקע זה דבר שאין לו מחיר. קרקע זה דבר שאין לו מחיר. כל אחד שיסביר מה שהוא רוצה. אבל מכיוון שקרקע זה דבר ללא מחיר, אם תאמר לי שהוא מחר את הדירה ב-50 אני מקבל, ואם תגיד ב-100 אני מקבל, וב-150 אני מקבל. לכן אנחנו באים ואומרים שדמים לא יכולים לבוא ולשמש כראיה במקום ששייך נושא של קרקעות. ואמר רב נחמן, אמר רב ברבוע. עוד אומרת הגמרא, ואמר רב נחמן, אמר רב ברבוע, מוכר שדה לחברו בבקעה גדולה. אנחנו מדברים על אדם שהוא מחזיק בכל הקרקעות של הבקעה. ואמרנו שבאופן נורמל בבקעה יש אומנם כמה וכמה שדות, חלקות, אבל אנחנו לא יכולים לסמן, זה לא שזה תחום במיצרים. בתוך העיר, אז יש לך מיצרים, אתה יכול לדבר איתי על עד הבית של, עד הכותל של, עד העץ של, אבל ברגע שמדובר בבקעה, ובקעה זה מקום פתוח. המוכר שדה לחברו בבקעה גדולה, והבקעה שייכת לו, אף על פי שמיצר לו מיצרים החיצונים של כל הבקעה, מיצרים הרחיב לו והוא מכר לו שדה אחת בתוך הבקעה, ולא את כל שדותיה של הבקעה. שוב שואלת הגמרא היחידה מי. אילי ודה קראו לה לשדה שדה ולבקעה בקעה. פשיט, השדה זווין, לבקעה לא זווין, אם זה המציאות. שהעולם קורא לשדה שדה ולבקעה בקעה. זאת אומרת ששדה זה לא בקעה, אז ברור שהוא מכר לו שדה. ולדה לבקעה נמי קראו לה שדה. כשאדם אומר שדה, זה הכוונה בקעה. נו, אז כולי זווין לה, זה היה המחר, אז מה השאלה? לא צריך עדי כדי לשדה קראו לה שדה, ולבקעה בקעה. והיקנה מדי לבקעה קראו לה שדה, מהו דתי מקו לה זווין לה, היה מקום לטעות ולומר, כמה שמונה, נסביר לך רב נחמן, מדי הבל אלה מכתב ללא שיירית, בזמין העלין קדמוי כלום, ולא כתב לי, שמה מן השיעור אי שייר, ומה הוא מחר לו, רק שדה בבקעה, ולא את כל הבקעה.
מה הביקוח
מהכנור? מה הוא לא כעשר?
אם הוא
החזיק
בכל,
אז
הוא
החזיק
בכל, אז זה מה?
לא הבנתי.
על מה הוא מחור?
בן אדם מחר שדה לחברו, בשטר.
בשטר כתוב
שהוא מוכר לו שדה. עכשיו,
זה לא
שטר? למה זה לא שטר?
לא כתוב איפה השדה?
כתוב.
כתוב.
כתוב שהשדה הזאת נמצאת בקו הגבול של רובן מצד ימין ומקביל השדה של שמעון מצד שמאל, צפון, דרום, מזרח, מערב, ובעצם הוא תחם לו את כל הבקעה כולה. זה המיצרים שהוא הציג. זה מה שכתוב בשטר. לא יכול להיות. לכן מי אמר את זה? מכר לו שדה בלבד. קודם כל אני צריך להסביר כמה דברים. אני לא אומר כלום, אני קורא, ואני קורא. ואמר רב נחמן. אז מי אומר את זה? רב נחמן. אני בסך הכל שפתותיו דובבות בקבר, אני מצטט רב נחמן. אומר רב נחמן, דע לך, בשם רבא ברבוע, המוכר שדה לחברו בבקעה גדולה, זה הלשון, נכון? שדה בבקעה. אף על פי שמייצר לו מיצרים החיצוניים, אפילו שכשהוא עושה את המדידה, כשהוא מוסר את המיצרים, את הגבולות של השדה, הוא מסמל את הגבולות החיצוניים של הבקעה, בכל זאת מיצרים הרחיב לו. אני לא אומר שהוא מכר את כל הבקעה, הוא מכר שדה בבקעת, היו נתן את הגבולות החיצוניים, מיצרים הרחיב לו. כתוב, אז יש כלל בהלכה שאומר שתמיד יד הלוקח על התחתונה, יד מוכר על העליונה. אז הוא יכול לבוא ולהצביע לו על איזה שדה מתוך, נאמר ששדה בלשון המקובלת במקומם זה 50 דונם או 100 דונם או 500 דונם, אז עכשיו בתוך הפיקה הזאת יש לו שדה, דהיינו 500 דונם ששייך לו. הוא עכשיו יראה לו איזה 500 דונם מדובר. אומרת הגמרא, וזה בדיוק החידוש של רב נחמן, שאל תתאה לחשוב שהוא מכר לו את כל הביקה. ולמה? כי אם הוא היה מוכר לו את כל הביקה, הוא היה צריך להוסיף משפט. ובמחר הזה לא שיערתי שום דבר. ואם הוא לא כתב את זה, זאת אומרת שרק מיצרים הרחיב לו. אומרת הגמרא, הוא צריכה. וצריך לחדש את זה פעם אחת לגבי בירה גדולה, ופעם אחת לגבי ביקה. די השמינן בית משום דהיית השמישה לחוד והיית השמישה לחוד. למה אני יכול להבין שרק מיצרים הרחיב לו? כי הביקעה, הבירה זה דבר אחד, לובי, והבית זה מגורים. אז אני מבין שמה שהוא עשה הוא מחר בית והרחיב לו מיצרים. אבל ביקעה שדה דקול אחת השמישה היא אימא כול הזווין לבלו, אומרים מיצרים הרחיב לו, כמה שמר רב נחמן שאומרים מיצרים הרחיב לו. וישמינן ביקעה משום דלו אבל אלה מיצר לי בביקעה. נו, מה אתה רוצה ממני? אין לי דרך אחרת לסמן את המקום. אין שום סימן בשטח שיכול להווה כתחימת המיצרים, לכן נאלצתי לנקוט בדבר הרבה יותר גדול, לדבר על הכיוון של המקום. אבל בית אבל אלה מיצר לי ולא מיצר לי כולי זווין לי צריכה, לכן אני צריך לבוא לומר גם בבית וגם בשדה. ממילא אומרת הגמרא, מיד נזמין, כיוון אב נהדה אמר רב מרי דבת שמואל, הזכרנו כמה פעמים, אבא שלו היה איסור גיורה, אז מפני כבודו קראו לו דבת שמואל, לידתו, הורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה. משמי דאביי, היימן דמיזבן לימידי לחברי, צריך למכתב לי, לא שייריק בזמיני אלין קדמוי כלום, כמעל, כרב נחמן אמר רבא ברבוע, שאנחנו באים ואומרים שאם הוא לא כתב, אז מיצרים הרחיב לו. נקודה. עכשיו השאלות. מה הבעיה? אני רק רוצה להזכיר, אנחנו מדברים משנת 2448 לבריאת העולם, מתן תורה, ועד וכולי, ולא בשנת 5000 וכולי לבניין הבית. עכשיו תספר לי מה זה בדיוק. מה זה בדיוק? ודאי שהוא צודק. חד משמעי לא. אתה מכיר את אלה שידעו לחלק שדות, זה תופות באירובין, תופות בבבא בתרא, שמה מצאת אצלך. זאת אומרת שרב נחמן ידע לחלק, אבל כשאתה מדבר על מוכר שדה, אתה מדבר על כל כפר, על כל עיר, על כל מקום בישראל. לא בהכרח שיושבים שם חכמים, וחכמים גם לא אמונים על תחימת שדות, זה לא התפקיד שלהם. אז אם היית בא לפני חכם ושואל אותו איך נראה מסע הכוכבים, אז נהיר לי, אומר שמואל, שביל לדרקיע כשביל לדנהרדואה. גם את זה צריך להסביר, אבל לא משנה, הוא כל כך הרבה הסתובב בנהרדואה, אולי באמת שם הוא מכיר, אבל זה נניח לזה. זה אתה יכול לדבר, אבל תנסה לדמיין לעצמך בשטחים הרחבים, אפילו היום בעולם המתוקן שרוצים, לכן אני אומר, אנחנו חיים בתוך איזה קופסה קטנה, עונה לשם מדינת ישראל, ויש לנו תחושה שאנחנו כבר קיימים בכל העולם. לך תסמן לי קרקע באינדונזיה, תסמן לי קרקע. מה, אתה יכול לדבר לי במטרים, בקילומטרים? על מה אתה מדבר? או יפה, זה כבר בתקופות שבאו וחילקו. ואיפה אתה מוצא את זה? במקומות הסמוכים ליישוב. אבל במקומות שלא היו סמוכים ליישוב לא דובר בכלל על כזה דבר. מדובר על איזה קרקע, על אורך, על רוחב, לא ברור. אז אמרו עד התקלים, כשהגמר רוצה להגיד, הגמר שואלת בגיטין, עד איפה זה בבל, עד הדקל ההוא, עד המיצר הזה, עד הגשר השלישי, השני שם. אין לך דרך לבוא ולסמן. מה אתה מציע? מה אתה מציע? שיקח סנטימטר? לא היה להם. מחוגה זה קטן. מה אתה מציע? זה הדרך של המקח וממכר. זה הדרך. בתוך העיר, שוב, לכן אנחנו מדברים על בקעה ועיר, בתוך העיר זה באמת נראה אחרת. בתוך העיר, אבל בתוך הבית אתה אומר שזה לא יכול לעשות מדויק, אז הוא לא דיבר על החדר. אבל באופן כללי אני יודע, עד הבית של השכן, א', ב', ג', ד', אני יודע על מה מדובר. כשאתה מדבר בבקעה זה בלתי אפשרי, אז מוכרחים להשתמש במה שיש. אומרת הגמרא, ההודה אמר לי לחברי ערה דבייחיה מזבנין הלך. כפי שמבואר פה ברשבם, היהודי הזה קנה קרקע מרבחיה. קנה קרקע מרבחיה. עכשיו הוא בא למכור, אז קראו לקרקע על שם המוכר, חיה, לבית חיה, דהיינו רב חיה. אז ההודה אמר לי לחברי ערה דבייחיה מזבנין הלך, את הקרקע שקניתי מביתו של רב חיה אני מוכר לך. הבי ליתרתי ארתה דהה ומתקרין דבי חייה. למעשה הוא לא קנה מרב חייה קרקע אחת, הוא קנה שתי קרקעות. הוא מחר קרקע אחת. אמר רבה שיחדה אמר ליתרתי, לא אמר לי. כמה הוא מחר לו? קרקע אחת. כמה הוא חייב לתת לו? איזה קרקע? הוא קנה אבל שתיים, איזה קרקע? אז פה אנחנו חוברים. יד המוכר על העליונה, יד הלוקח על התחתונה. אבל אם הלוקח הזה אחראי ובא למקום וציין ועמד במקום ועשה כמו שאתה תגיד חזקה, אז אין לנו שאלות. אבל אם זה על השטר על הנייר, אומר הרשב"ם, ואיתו ללוקח הפחותה שבשתיהן, זה יד ועל השטר על התחתונה. מה קורה אבל? והיא אמר לי ארתה סתמה, אם הוא אמר לו קרקעות סתם, פה זה כבר נכנס למחלוקת גדולה בראשונים, מה זה הסתמה? אני צריך לראות פה את היד רמה, מביא שיטה. מה זה סתם? האם זה בדווקא? קרקע סתמה, להפוקי קרקעות סתם. בלי המילה סתמה. שקרקעות זה אומר כל הקרקעות של חייה? או שבאמת זה לא נתפס, אלא קרקעות אני אומר מיעוט רבים, שניים. אז מיעוט ארתה, שתיים. אז גם הוא מחר לו. אז גם אם יש לו 10 קרקעות שהוא קנה, כמה בפועל המחר? שתיים בלבד. יותר מזה, תוספות בדיבור מתחיל ארתה, תוספות יש לו קושייה מגמרא בסוף בבא מציעא. הגמרא שם אומרת בפרק השואל מה קורה אם אדם דופק אצל חברו ובקש לשאול קרדום, מעדר. למה? אני רוצה לבוא ולהשתמש בזה לפרדסים שלי. יש לו 10. כמה מותר לו להשתמש? בכל 10 פרדסים ולא מיעוט רבים שניים. וזה שואל תוספות. והדה אמר בה שואל היימן דמה שילמרה לחברי מאדר למירפק לעדור בי פרדיסי רפיק בי כל פרדיסי דעית לי ולא אמר פרדיסי תרתי משמע למה שאני לא אומר מאות רבים שניים. אז תירוץ ראשון אומר תוסעות האטם דרך הוא שמשיל לו לכל מה שצריך. למה? כי משיל בעין יפה משיל. אבל אחר בשביל שימכור אדם שתי שדות לו ימכור כל שדותיו. חבר רוצה לומר ויש פרשים זה יד המשיל על התחתונה כי הוא לא מחזיק לעומת יד המוכר שהוא המחזיק, תוסות שולל את זה. תוס אומר, אנחנו יודעים שהרי כל דבר שעשו להשאיל ולהזכיר, אז תמיד נשאר המרקמה, הביילים, ולא תולים את זה באחר. מה קורה? והיא אמר לכל ארתה, כל ארתה דעית ללבר מבוסטני ופרדיסי. אז הוא מכר לו את כל הקרקעות. קרמים? זה לא במחר. גינות? זה לא במחר. והיא אמר לי זיהרה, זיהרה זה נחלה, אם הוא מוכר, אני מוכר לך את נחלתי, אפילו בי בוסטני ופרדיסי, זה כולל גם גינות ופרדסים, קרמים. לבר מבתי ועבדי, אפילו שאבן הוא קש לקרקעות, הבתים ועבדים זה לא נקרא בתוך הנחלה. ואמר לי נכסי, אפילו בתי ועבדי, אומר הרשב"ם, אבל מטלטלין לא. עדי אמר לי כל נכסו היא, למה אני אומר נכסו היא? כי התוספות במקום אומר אבל מטלטלין לא. ואף אגב דאמר במי שמת כל נכסי לפלוני גלימה איקרי נכסי, גם המטלטלין נכנסים בתוך הנכסים. אומר תוספות לשון נכסו היא שייני דמשמע ריבו יותר מנכסי, יש הבדל אם זה יוד אחת או שתי יודים. נכסו היא זה כולל הכל כולל המטלטלין. סתם שאדם אומר נכסי, זה לא כולל מטלטלין. אחרי זה אומר שיש הבדל בין מכר למתנה, עוד תירוץ. מתנה בעין טובה, נתן הכל. מכר, הוא לא מכר לו הכל כמו שדיברנו. באה הגמרא ואומרת, נושא חדש, אבל לכל הפחות שנתחיל את הבסיס של הדברים, אחרי זה מחר צריך מבין לראות את זה כמקשה אחת. אנחנו בעצם הסברנו שכדי שאדם ימכור דבר לחברו, אז איך הוא עושה לו מיצרים, איך הוא קובע לו את הגבולות? אז הוא אומר לו מה קו הגבול, במערב, במזרח, בצפון ובדרום. לצורך ההסבר שלנו, כיוון שאנחנו צמודים רשבם, אז צריך לדעת שכל פעם בציורים למעלה, להפוקי מהמפה שלנו שזה צפון, כאן תמיד המזרח זה למעלה, המערב זה למטה, ממילא החלק השמאלי זה הצפון, הימני זה הדרום. אבל מבחינתנו מזרח, מערב, כי מי שעוקב דרך הרשבם, אז ככה זה הציורים. מצר לו מיצר אחד ארוך ומיצר אחד קצר. המערב לא קנה אלא כנגד הקצר. מסביר הרשבם בציור הראשון. מה הוא עשה? רק הייתי אומר לצורך ההסבר, נשתמש בשמות ולא נסתפק במילה קצר. אם נאמר שלמעלה במזרח יש קרקעות ששייכים לרובן ולשימון, כך שבעצם למעלה יש קרקע אחת שהיא רובן, זה הקצר, ולידה יש קרקע נוספת של שימון. למטה, מה שנקרא מערב, זה קרקע ששייכת כולה ללוי. אחרי זה בצפון זה קרקע ששייכת ליהודה. בדרום, קרקע ששייכת ליששכר. מה הוא עשה? הוא מצר לו מצר אחד ארוך ומצד אחד קצר. את הצפוני והדרומי הוא אמר את כל המיצר. ארוך. במערב הוא אמר לו את כל המיצר. למעלה, בחלק המזרחי, הוא נתן לו רק חצי מהגודל של השדה. והשאלה שבפנינו, מה הוא מכר לו? הוא מכר לו את כל השטח שאנחנו רואים, חצי מהשטח, דהיינו כנגד הקצר, תוריד פס, וזה השטח שהוא מכר לו. אומרת הגמרא, המערב לא קנה אלא כנגד הקצר. מה הוא קנה? תוריד פס מהקצר למעלה במזרח עד למטה במערב, קו אנכי, זה החצי הזה, זה השדה שהוא מכר לו ותו לו. למה הוא אבל השתמש בלשון המיצרר הארוך? כי מה אתה רוצה שיכתוב לו? חצי אורך? אין רגילות לדבר על חצי מיצר. אז אכן הוא אמר לו מיצרים שלמים. אמרו לרב כהנא ורב אסי לרב, ויקנה כנגד ראש תור. יש שלוש שיטות בראשונים, מה זה? אם זה תכשיט, אם זה צורת המבנה העיגול שבמחרשה. כי אנחנו טוענים כל הזמן מיצרים הרחיב לו. הוא רוצה לתת לו ארבע מיצרים. נכון, אז מה הוא יסמל לו? רק מערב, דרום ומזרח. הוא רוצה אבל לתת לו ארבע רוחות. אז בעצם מה שהוא אומר לו, כנגד הצד של לוי, את זה, רק איפה? בפס שנתתי לך, כנגד המיצר הקצר. ולכן כשהגמרא אומרת ראש תור זה הציור השני ברשבם, אנחנו באים ומסבירים שמה הוא נתן לו. הוא נתן לו את השטח כנגד המיצר הקצר באלכסון עד סוף החלק המערבי הארוך, ואז בעצם כל מה שנמצא בטרפז הזה, כן הטרפז, זה החלק של המחר, ומעבר לזה זה לא חלקו של המחר. טוב, בעזרת השם מחר אנחנו נרחיב את הדברים.